שיעור הערב אנחנו נקדיש לכבודו של נכדנו החדש שנולד אתמול. תן הקדוש ברוך הוא שהוריו וזקניו וגדלו אותו לתורה, לחופה, למעשים טובים, בבריאות וברכה, וייכנס לביתו של אברהם אבינו, בעיתו ובזמנו. האם ימי אמרפל, מלך שינער, אריוך מלך אלסר, כדל העומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת ברשע מלך המורה, שינב מלך אדמה ושם עבר מלך צבועים ומלך בלע אי צוהר. כל אלה חברו אל עמק הסידים וים המלח, 12 שנה עבדו את כדל העומר, ב-13 שנה מרדו, ב-14 שנה בא כדל העומר והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים. תורה במשך פסוקים, מתארת לנו דבר שעל פניו נראה לגמרי מיותר. התורה חוזרת פעמיים על שמות ארבעת המלכים שיצאו למלחמה מול חמשת מלכים, אבל לפני שיצאו להילחם בחמשת המלכים, יצאו להילחם במלכים עם מדינות קטנות יותר, שהם היו בני ברית של חמשת המלכים. והמלחמה נעשית בעמק הסידים, בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה, ונשארים ההר הנסו. כל הפסוקים האלה נראים ממש מיותרים, כי הרי כל המטרה, כך נראה, של תיאור כל פרטי הפרטים של מלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, להגיע לפסוק י"ב בקטע השלישי, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו והוא יושב בסדום. אז היה הרבה יותר מתאים שהתורה תכתוב, הייתה מלחמה בין ארבעת מלכים כנגד חמישה, כי החמישה מרדו בארבעה, פעם אחת מספיק לכתוב את שמם, ותוך כדי המלחמה, אויל וחלק מהחמישה הייתה גם סדום, ולוט היה בסדום, נפל בשבי, באו לספר לאברהם, ואברהם הולך להציל את לוט. אז מה ראתה התורה להקדיש כל כך הרבה פסוקים לשמות שלהם, ועוד הפעם השמות, וכל המדינות הקטנות יותר שהיו בעלי ברית של המדינות הגדולות? נראה מיותר לחלוטין. וזוהי שאלתנו הראשונה. למה התורה בקצרה לא הובילה אותנו לכך שלוט נפל בשבי, ואברהם הולך להציל את לוט בן אחיו? שאלה נוספת, בקטע השלישי. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. לא מבין, מי לקחו? את לוט. מי זה לוט? כולם כבר מכירים שהוא בן אחי אברהם. אם בכל זאת מחליטה התורה שוב לציין שלוט הוא בן אחי אברהם, שתכתוב התורה, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו, וילכו והוא יושב בסדום. אז מה ראתה התורה לפצל? כתוב ויקחו את לוט, אחר כך ואת רכושו. מי זה לוט? פתאום מזכרים בן אחי אברהם. בסדר הכתיבה של הפסוק, נראה שהיה ראוי לכתוב אותו אחרת. אז לכן, שאלתנו השנייה, למה התורה כתבה לקחו את לוט רכושו בן אחי אברהם, ולא את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו? שאלה שלישית. בקטע השלישי, פסוק י"ג, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרא, אחי ישקול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. מי היה הפליט? אוג, מלך הבשן. אוג. למה קוראים לו אוג? למה אוג? מה זאת אומרת למה? אמא ואבא החליטו שקוראים לו אוג. באים חזל ואומרים לו, הפליט בא להגיד לאברהם שלוט נפל בשבי בי"ד בניסן, ערב פסח אחר הצהריים. מה עושים יהודים טובים שיש להם אפשרות בערב פסח אחר הצהריים? אופים מצות. אלה נקראים מצות מצווה. איך נקראים המצות בלשון תורה? עוגות מצות. אז אוג, הפליט, או פליט מהמבול, או פליט מהמלחמה הזאת, בא להגיד לאברהם שלוט נפל בשבי, והוא רואה את אברהם מתעסק באפיית עוגות. לכן קוראים לו איך? אוג. תדע לדעת, שם כזה מפורסם, אבל מה עומד מאחורי השם, זה ההסבר. וכך נאמר בחזל בקטע הרביעי, ויבוא הפליט, ריש לקיש בשם בר כפרה, הוא אוג, הוא הפליט. ולמה נקרא שמו אוג? שבא ומצא אברהם יושב ועוסק במצוות עוגות. הוא לא נתכוון לשם שמיים, אלא אמר אברהם, זה קוניונו, איש חזק, היבור, ועכשיו אני אומר לו, נשבע בן אחיך, והוא יוצא למלחמה ונהרג, ואני נוטה לצרה אשתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שכר פסיעותיך אתה נוטה. שאתה מאריך ימים בעולם, על כל פסיעה ופסיעה שלחת להגיד לאברהם, שלא תנפל בשבי. אבל כשחשבת להרוג את הצדיק, חייך שאתה רואה אלף אלפים וריבי רבבות מבני בניו, ואין סופו של אותו האיש ליפול אלא בידן, שנאמר ויאמר השם אליי, ואז ברוך הוא אומר לאברהם, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו. אתה עוד תראה את העם של אברהם, ענק, וזרו יהרוג אותך. שאלתנו השלישית, מה ראה אברהם, מיד שהוא שומע את הבשורה, שלוט נפל בשבי, לרוץ, וירק את חניכיו לידי ביתו, מיד, כמה שיותר מהר, להציל את לוט. מה הריצה הזאת? למה הוא לא מתחיל במסע ומתן לשלום? אולי פדיון נפש? יותר מזה, נראה בהמשך. כשאברהם ושרה יורדים למצרים, איפה הייתה שרה? בתיבה. למה הוא שם אותה בתיבה? אמר לה אברהם, המצרים שטופים בזימה, יראו אותך, יהרגו אותי. ומי יודע מה יעשו איתך? אז טוב לך וטוב לי שתהיי בתיבה. אומרת שרה, אין בעיה. מגיעים למצרים, אומרים חז"ל, שואלים אותו המוכסים, מה יש לך בתיבה? הוא אומר להם, פלפלים. אמרו לו, אולי חיטים? חיטים. אולי זהב? זהב. זאת אומרת, מה שתבקשו, תקבלו. רק בקשה אחת. אל תפתחו את התיבה. מוזר מאוד. מצד אחד הוא מוכן לשלם מיסים על כל דבר הכי יקר, מצד שני, מה אכפת לו שנראה מה שיש בתיבה? אמרו לו, תפתח את התיבה. פתחו את התיבה. גילו שם את מי? את שרה. אמרו לו, מה קרה? למה אתה מחביא אותה? ראו אותה, אמרו, וואו, כזאת יפה, לא מתאימה לך, אפילו שאתה אח שלה. לקחו אותה, הביאו אותה לפרעה. וכשמביאים אותה לפרעה, מעניין מאוד בקטע ה-13. כל מה שאמרנו כתוב בפנים, בהמשך, ככה 7-8 שורות מסוף הקטע, כיוון שראה אברהם כך, התחיל בוחר ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, זוהי ביטחוני שבטחתי בך, ועכשיו עשה למען רחמך וחסדיך, ואל תביישני. ואף שרה צובחת ואומרת, ריבונו של עולם, אני לא הייתי יודעת כלום, כיוון שאמר לי אברהם, שאמרת לו, לך לך, האמנתי לדבריך, ועכשיו נשארתי יחידה מאבי ומאמי ומבעלי. יבוא רשע זה פרעה ויתעלל בי, עשה למען שמך הגדול, ולמען ביטחוננו בדבריך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך, אין דבר הנוגע בך ובבעלך. אז מה אברהם ושרה עשו? התפללו. למה אברהם, ששומע שלוט נפל בשבי, לא מתפלל. שיתפלל. למה הוא לא מתפלל? למה הוא לא מציע פדיון שבועים? מיד, ערב פסח, תזכרו, אחר הצהריים, וירק את חניכיו ולידי ביתו, בום, יוצא למלחמה. מה ההסבר לכך? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, מיד אחרי המלחמה, שאברהם אבינו נהפך להיות מלך העולם. חז"ל מתארים את גדלותו של אברהם בעיני כל העמים, ובורא העולם מבטיח לו שכרך הרבה מאוד. אברהם שואל, ריבונו של עולם, מה זה בדיוק שכרך הרבה מאוד? אין לי ילדים, אני כבר בן 99, שרה קרובה לגיל הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא יירשך זה אשר יצא ממך, הוא יירשך. הוא מבטיח לו את הארץ, ועושה איתו את הברית המפורסמת, ברית בין הבתרים, שהכל אברהם רואה במראה, בחלום, במחזה. הוא מוותר את הבהמות, את החיות, חלק בצד אחד, חלק בצד שני, ומה קורה באמצע? הרבה דם, חושך. בקטע השישי לרגע נראה פסוק י' ז', ויהי השמש באה, והעלתה היה, והנה תנור עשן, ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. בהם ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת. ויהי השמש באה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. מה זה עבר? מה עבר? עכשיו עובר, עכשיו. הוא רואה את זה הרי בחלום. ומה זה לזרעך נתתי את הארץ? יצחק עוד לא נולד. מה זרעך איפה? שאלתנו הרביעית והאחרונה, מה התכוון הקדוש ברוך הוא? שאומר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת לפני שנולד יצחק? ומהו ההסבר שאברהם ראה תנור עבר בין הגזרים? אם הוא ראה, אז הוא ראה עכשיו. אז תנור עובר. מה זה לשון לשעבר, לשון עבר? אלה השאלות, ודרכם נראה פה דבר פלאי פלאים. כי הרי כידוע, מעשה אבות זה לא רק, כמו שרגילים לומר, סימן בבנים, כדברי חז"ל, סימן לבנים, אלא מעשה אבות סימן בבנים. מעשה אבות סימן לבנים, האבות והאמהות נתנו לנו כיוון שבו עלינו להשתדל ללכת כמה שיותר. מעשה אבות סימן בבנים, קיבלנו את ה-DNA של האבות והאמהות. אברהם הוא לא אבא שלנו ושרה, אברהם הוא לא סבא שלנו ושרה היא לא סבתא שלנו. אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. אז ה-DNA עובר אלינו. אז כל מה שקורה עם האבות והאמהות, וכל שנה מגלים עוד היבט, עוד עומק, עוד הסתכלות, קשור גם אלינו, לעבודת השם שלנו. אז בואו ונראה פה דבר באמת נפלא ביותר. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה להקדים ולספר את כל פרטי מלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, לחזור על שמות המלכים עוד הפעם, והמלכים הקטנים שהצטרפו למלכים הגדולים, חמשת המלכים, וכל זה הרי נכתב רק כדי ללמד אותנו שאלות נופל בשבי, ואברהם הולך להציל אותו, היה ראוי לקצר בפרטי המלחמה, ולהגיע מיד ולומר, לוט נפל בשבי ואברהם הולך להציל אותו. מדוע כל האריכות הזאת? שאלה נוספת, כשהתורה מתארת שלוט נפל בשבי, נאמר ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. היה ראוי שיהיה כתוב ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. אם כבר מחליטים לכתוב שהוא בן אחי אברהם, שאנחנו יודעים את זה, אז להצמיד את זה לשם לוט, ורק אחר כך ואת רכושו. ושאלה שלישית, מה ראה אברהם ששמע מהפליט שלוט נפל בשבי מיד לצאת לקרב להציל אותו? למה הוא לא התפלל כמו שהוא התפלל עם שרה? שפרו ישחרר אותה? למה הוא לא שלח להם כופר נפש? אולי הסכימו לשחרר אותו? מה הוא יצא להילחם? שאלה רביעית ואחרונה, לאחר המלחמה שאברהם חזר, מפורסם בכל העולם, מקדש שמו יתברך, בצורה בלתי רגילה, בורא העולם מבטיח לו את עתידו, את ארצו, ועושה איתו את ברית בין הבתרים, בין היתר נאמר שמה, שאברהם רואה תנור השן ולפיד אש אשר עבר, מה זה עבר בין הגזרים? אשר עובר, לשון עובה, לזרחה נתתי את הארץ, יצחק לא נולד, מה זה לזרחה נתתי? לזרחה אתן את הארץ. ההסבר הוא, לכל השאלות, כמובן הבנה אחת בדברי חז'ל, המשנה מלמדת אותנו במסכת אבות בפרק חמישי, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. מה הם בדיוק 10 הניסיונות? רבותינו הראשונים חלוקים. יש אומרים שהניסיון הראשון היה שהוא קפץ לכבשן האש, שנמרוד זרק אותו לשם. יש אומרים לך לך אל הארץ אשר אראך, ולא אמר לו לאיפה. יש אומרים שהניסיון האחרון היה מה? עקדת יצחק. ויש אומרים קבורת שרה, שרצו און עתק לקבורתה, ואברהם לא התווכח ונתן. כל אחד בדרכו, רבותינו הקדמונים הראשונים, רבותינו גדולי התנאים, כל אחד מעמיד את הניסיונות בסדר שלו. רבינו יונה, בפירושו למסכת אבות, מסביר לנו את הניסיונות בצורה הבאה. וכך נאמר בקטע השביעי. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. הראשון הוא כזדים, שהפילו נמרוד לכבשן וניצל. וזה אינו מפורש בתורה רק מדברי קבלה, ויש לנו רמז לדבר הזה שקודם פרשת לך לך מארצך, נזכר למעלה 2 פעמים, אור כזדים, להודיע. כי בשביל אותו הניסיון שעמד בו, הבטיחו השם יתברך להביאו אל הארץ, דכתיב אני השם אשר רוצה תראה מאור כזדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, וכאן מפורש ניסיון אור כזדים והשכר לצידו. אמר לנו פה רבנו יונה דבר מדהים, שהסיבה שאברהם אבינו זכה לרשת את ארץ ישראל, היה הניסיון הראשון שהוא קפץ לאש, באור כזדים. אם נשאל את עצמנו, נשאל כל אחד, מבין 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, מה נראה לכם לומר שהיה הניסיון הכי קשה? התשובה הקרוב לוודאי תהיה מה? עקדת יצחק. ובזכות העקדה, ראוי לתת לאברהם את הארץ, לזרעו. ויותר מזה, כל השמות של ארץ ישראל מקופלים באותיות של המילה יצחק. יוד של יצחק זה ארץ ישראל, צדיק זה ארץ עצמי, ח' זה ארץ החיים, וקוף זה ארץ הקדושה. זה היה ראוי שעמידה בניסיון כזה תיתן ליצחק ולזרעו את הארץ. בא רבנו יונה ואומר לא, הסיבה שאברהם זכה לרשת ארץ ישראל, הוא קפץ לכבשן האש. נכון, זה ניסיון גדול, אבל למה דווקא דרך הניסיון הזה זוכה אברהם לרשת את הארץ? ההסבר הוא, אברהם אבינו קם בבוקר ורואה כל העולם רץ לעבודה מכל הכיוונים, והוא רואה את אותו עולם אחר הצהריים רץ הביתה, שבדיוק הגיע הרגע שאפשר ללכת הביתה, לא נשארים דקה יותר חס וחלילה. הוא רואה את זה יום אחר יום. אומר אברהם, ברור שיש בעל הבית לכזה עולם, כי אם לא היה בעל הבית כל אחד היה הולך לכיוון אחר. זה נקרא בלשון חז"ל, אברהם אבינו ראה בירה דולקת. המילה דולקת בלשון הקודש זה לא רק הוא ראה בית בוער, דולק זה רץ. יעקב אומר ללבן, מה זה כי דלקת אחריי? הוא רואה שכל העולם רץ בבוקר לכיוון אחד ואחר הצהריים לכיוון אחר. אומר אברהם, אני אמצא את הבעל הבית. את בורא העולם. יום אחד, הוא רואה שכל העולם רץ לבנות מגדל. והי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ואמרו של ראו אבא, נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיים. כולם רצים לבנות מגדל, אולי הוא שם בורא עולם. נלך, נרוץ איתם. ואבן עזרא כותב לנו שאברהם אבינו היה בן בוני המגדל. והוא מגלה מהר מאוד ששם את אלוקי השמיים והארץ הוא לא ימצא. הוא רוצה ללכת הביתה. הוא אומר לו, נמרוד, מפה לא הולכים. מה זאת אומרת לא הולכים? אני הולך הביתה. אתה לא הולך. אתה בכל זאת רוצה ללכת. יש דרך אחת. תעבור דרך כבשן האש. משם תוכל להגיע. אברהם אבינו אומר, אני עושה את זה. והוא עובר את הכבשן. מה קרה פה בדיוק? אברהם אבינו בשלב הזה עדיין לא יודע ולא מכיר את בורא שמיים וארץ. הוא מחפש אותו. אבל דבר אחד ברור לו, הוא לא נמצא במגדל. במגדל הוא איננו. ואם הוא איננו במגדל, אומר אברהם שהוא מוכן למסור את נפשו, שכל העולם, אלה שמחפשים את בורא עולם כמוהו, לא ימשיכו לחפש אותו במגדל. שם הוא איננו. יחפשו אותו במקום אחר. יגיעו אליו מהר יותר. אומר בורא עולם, וואו, זה דבר ענק. דבר שמעולם לא היה. אדם מוכן למסור את נפשו על מה? על אלוקיו. הוא לא מכיר אותו עדיין. הוא לא הגיע אליו. אבל הוא מוכן למסור את נפשו שהעולם לא ירוץ אחרי שקר של מגדל בבל? זה גדלות אדירה. את הגדלות הזאת מתארת הגמרא לרגע במסכת פסחים בקטע ה-17, יש אומרים אמת ואמת השם לעולם. גבריאל אמרו, בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארד ואצנן את האש ואציל את הצדיק מכבשן האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, נהל היחיד להציל את היחיד. הקדוש ברוך הוא הרי לא מקפח שכר של בריאה, בכל זאת תזכה ותציל שלושה מבני בניו. רש רב שמעון השילוני, בשעה שהפיל נבוכנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, ירד גבריאל וצינן את האש, הציל אותם, באותה שעה פתח ואמר, ואמת השם לעולם. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני אציל את אברהם בעצמי? אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו. מה זאת אומרת? הוא יחיד בעולמו? הוא היחיד בעולם שהיה מוכן למסור את נפשו לפני שהכיר את בורו, כדי שאנשים לא ירוצו אחרי השקר ויהיה להם יותר קל ומהר להגיע לאמת, למצוא את אלוקי השמיים והארץ. זה אברהם אבינו. שקורה דבר כזה, אומר בורא עולם, זהו. עכשיו הרגע הזה. בך בחרתי להיות העם שלי, ולזרעך אני אתן את הארץ שלי, את ארץ ישראל. אברהם עדיין לא יודע מזה. אברהם ידע מזה אחר כך. כרגע הוא לא יודע. אבל כרגע איפה נמצא אברהם? הוא יודע איפה בורא עולם לא נמצא. ואז מגיעה הקריאה האלוקית. וכך אברהם מבין אותה. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ, אשר אראך. איפה? נראה לך. מעניין. אברהם אבינו עד אותו זמן עורר הרבה אנשים בעולם להתחיל לחפש את בורא שמיים וארץ. ופתאום הוא הולך להם. הם מתבקש שילכו איתו ביחד. הם לא הולכים. הם לא הולכים איתו. הם ממשיכים לחפש, אבל כל אחד במקום שלו. ואברהם הולך עם בן אחיו. וגם הוא ממשיך לחפש. אבל פה יש דבר מעניין מאוד. כאן אתה אומר לו בורא עולם, אם עכשיו אתה הולך אל הארץ אשר אראך, אז מה יקרה לך? ואגדל שמך ויהיה ברכה. אומר רש"י, פה אתה לא מוליד, שם תוליד. פה אתה לא כל כך עשיר, שם תהיה עשיר גדול. פה אתה לא מוכר, שם תהיה מפורסם בכל העולם. של אור החיים הקדוש, איזה ניסיון זה? תגידו לאדם, פה לא תצליח, סע למדינה אחרת, או-הו, שם תמצא את אשתך, שם תתחתן, שם אין לך ילדים, שם תהיה עשיר כקורח, שם תהיה מפורסם בכל העולם, מי לא ילך לזה? זה ניסיון? זה לא ניסיון בכלל. אומר אור החיים הקדוש בקטע העשירי, ועוד ירצה להיות שאמר לו השם, ההבטחות תועליות הרבה, כשילך לו לארצו, ואם כן גם שילך, יסבור הרואה, כי אין להחזיק לו טובה על זה. שאפילו קל שבקלים, כשיראה כל התועלות, ימהר לנסוע. ולזה הודיע כתוב צדקתו של אברהם. כי מה שהלך אברהם אל הארץ אשר אראך, לא לצד ההבטחות האמורות, בגלל שהשם הבטיח לו, אלא לעשות דבר השם. ודקדק לומר כאשר דיבר, ולא כאשר אמר, כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ביאמר השם. אמרת בורא עולם, כן תיתן, לא תיתן, זה לא רלוונטי בשבילי. אמרת, בשבילי זה מספיק. אני הולך אחריך. ואברהם הולך. הוא מתחיל להכיר את בורא עולם, אבל עדיין לא עד הסוף. תכף נראה למה. הוא מגיע לארץ, ואומרים חז"ל, פעם ראשונה בהיסטוריה של העולם, שהיה כזה רעב בארץ ישראל. הוא לא יכול להישאר. הוא יורד למצרים, שם יש שובע. כי הרעב לא היה בשום מקום אחר בעולם, רק בארץ ישראל. וכשהוא יורד, הוא לא שואל שאלות. כמו אמרת לי ללכת, והיום אני יורד. זה לא משנה. זה מה שצריך לעשות, זה מה שעושים. והוא מגיע לשם, ושוב פעם הוא פוגש את בורא עולם, שמציל לו את שרה, ומציל את עצמו. ואז הוא חוזר הביתה. כשהוא בבית, ערב פסח אחר הצהריים, שהוא עושה עוגות מצות, מגיע הפליט, שמכוח זה הוא נקרא עוג, שהוא ראה את אברהם עושה את העוגות, כפי שחזם מבארים, ומה הוא אומר לו? ויבוא הפליט, ויגד למי? לאברהם העברי. פעם ראשונה בתורה שהוא נקרא בשם עברי. מה זה עברי? אומרים חז"ל בקטע ה-12, ויגד לאברהם העברי רבי יהודה, אומר כל העולם כולו בעבר אחד, והוא מעבר אחר. היה ראוי שאברהם אבינו יקבל את התואר עברי שהולך לארץ ישראל. ויקום אברהם העברי ויקח את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו וילך. כי אז באמת הוא מראה שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני. אז מדוע התואר הזה עברי מקבל אברהם בפעם הראשונה כשהוא שומע עוג מהפליט שלוט נפל בשבי? כי כשאברהם אבינו הולך להציל את שרה, הוא הולך להציל אותה, שעסוקים בהצלת הגוף, בהצלת החיים של אדם, אז הכל בידי שמיים. זאת אומרת, אדם צריך להשתדל, אברהם השתדל, שם אותה בתיבה, רצה שלא יפתחו את התיבה, התפלל, שם מה שאפשר, אבל אחרי שעושים כל מה שאפשר, צריך לזכור הכל בידי שמיים. אבל כשהולכים למלחמה, ארבעת המלכים את החמישה, איזה מלחמה זאת הייתה? מי הניג את ארבעת המלכים? נאמר מפורש בתורה, כדר לעומר. איך נאמר? בפסוק ת' בקטע הראשון, את כדר לעומר מלך הילם, תידל מלך גויים, אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלסר, ארבעת המלכים את החמישה. אז מי מוביל שם את הרשימה? כדר לעומר, הוא המנהיג. אבל איך הפרשה פותחת בקטע הראשון, פסוק א', והאם ימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלסר, כדר לעומר מלך הילם, תידל מלך גויים. עשו מלחמה את חמשת המלכים. בר המלך סדום, פרשה מלך המורה, שינה מלך אדמה, שמעבר מלך צבועים, ומלך בלה יצור. שם הופיע ראשון אמרפל. אומר לנו רשי, מי זה אמרפל? כותב רשי בקטע 11, הוא נמרוד, שאמר לאברהם, פול לתוך כבשן האש. כל המלחמה של ארבעת המלכים את החמישה, הייתה על מנת להפיל את אברהם אבינו. נמרוד, יש לו תוכנית, למרוד באלוקי השמיים והארץ. מי שמשבש לו את התוכנית, זה אברהם. כשאברהם קפץ לכבשן האש וניצל, כל העולם דיבר על זה. שאנשים, אלפים ורבבות הולכים אחרי אברהם, כל העולם רואה את זה. זה מפריע מאוד לנמרוד. צריך לגמור את הסיפור הזה שנקרא אברהם. איך גומרים את זה? פשוט. יוצאים למלחמה מול חמשת המלכים, בטקטיקה מיוחדת. קודם פוגעים במלכים הקטנים, שהם בעלי ברית של חמשת המלכים. זה מביא את חמשת המלכים, כי הם בעלי ברית, לעזור להם. מצטרפים למלחמה, סדום רץ פנימה, לוט נופל בשבי, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. שאלו, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו, ככה הוא לכתוב, לא לא, ויקחו את לוט ואת רכושו. מה הרכוש של לוט? שהוא בן אחי אברהם. זה הרכוש. שהדוד שלו זה אברהם. את זה צריך לקחת. והטקטיקה היא פשוטה. דרך מציאות שהוא בשבי, זה ימשוך את אברהם להילחם, הוא ירוץ. ולאיפה הוא ירוץ ישר? לאותם בורות חימר. שמי שנכנס לשם, כבר לא יכול לצאת. כאן, אברהם אבינו לא מתמהמה. כי פה, זה לא מלחמה להציל את בני אדם, שצריך להשתדל בכל מה שאפשר, אבל לזכור שבסופו של דבר זה בידי שמיים. כאן, המלחמה להציל את יראת השמיים, את האמונה בבורא שמיים. כאן לא יכולים לעצור. כמו שלאברהם ברור שהוא קופץ לכבשן האש, כדי שהעולם לא ירוץ אחרי השקר, ויחפש במקומות אחרים את בורא שמיים וארץ, כך ברור לאברהם, שלרגע הוא לא מחכה. ומיד, הוא הולך להציל את מציאותו של השם שמתגלת בעולם. להראות שהוא עברי, מאמין באלוקי שמיים וארץ, וכל העולם בעבר השני. לעורר עוד ועוד, שיאמינו בבורא שמיים וארץ. לכן הוא לא מתמהמה. ישר יוצא למלחמה. וכשהוא חוזר מהמלחמה הזאת, אולי רגע קודם, נאמר בזוהר, בלך לך, באותיות הקטנות בקטע ה-15, בואו ראה בשעה שהתחברו כל אותם המלאכים לעשות מלחמה עם אברהם, מתייעצו להעביר אותו מן העולם, כיוון ששלטו בלוט בן אחי אברהם ושבו אותו, מיד הלכו להם, ולא המשיכו, מה זה והלכו? ודאי שהם לא נשארים, הם הולכים, אלא לא נשארו, לא המשיכו ללחום יותר, לפי שצורתו של לוט הייתה דומה לאברהם, לפיכך הלכו, כי כל המלחמה היא הייתה בשביל אברהם, והם חשבו שכבר שבו אותו, ורצו להעביר אותו מן העולם. לפי שהיה אברהם הוציא בני העולם, מעבודה זרה מביא אותם לעבודת הקדוש ברוך הוא. ועוד, שהקדוש ברוך הוא עורר אותם לעשות המלחמה בעולם, לגדל שמו של אברהם, כדי שינצח אותם, ויתפרסם שמו בעולם, ולקיים ההבטחה שהבטיח לו בהגדלה שמך, ומכוח זה גם מתגלה. ומתגדל שמו של בורא עולם. וזה מה שקרה. פה אומר אברהם, אין זמן להתמהמה. פה זה על מציאות השם. תהיה קיימת או לא תהיה קיימת. שיש לו את האמונה שאין עוד מלבדו, לא מחכה לרגע, ישר רץ. ואז הוא חוזר מהמלחמה. ובורא עולם מדבר איתו ומבטיח לו עתיד. בארץ ישראל, אומר אברהם, ריבונו של עולם, הכל בחלום. אומר אברהם, אני בן 99. בגיל כזה ילד, קדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני אחריך. רק אני צריך עוד דבר אחד. אחד וזהו. אתה נגלית אליי באור כשדים. הפעם הראשונה. הצלת אותי, למרות שעדיין לא הכרתי אותך. מסרתי את נפשי שאנשים לא התעסקו בשקר, אלא יחפשו אותך במקום אחר. ואז, בום, התחלתי לגלות אותך. גיליתי אותך שהגעתי לארץ ישראל, לא אמרת לי לאיפה ללכת בכלל. והלכתי. והגעתי. ורעב, וירדתי למצרים, וגיליתי אותך עוד פעם, עוד יותר, שהצלת אותי בעת צרה. ועכשיו גיליתי אותך ממש שהצלתי את לוט והצלת אותי בניסי ניסי ניסים. בורא עולם, מה אתה אומר לי עכשיו? שיהיה לי ילד? שיהיה לי את ארץ ישראל? אני רק דבר אחד רוצה לדעת, אם מה שאני רואה בחלום, במראה, זה באמת אותו אלוקים שהיית איתי עד עכשיו, או ש זה סתם חלום שאני מדמיין באוויר. תן לי סימן שזה אתה. תן לי סימן שאותו בורא שמיים וארץ של אתמול זה גם עכשיו אתה היום. ואז אני אדע מרגע זה שאתה לעולם ועד. האלוקים השמיים ובארץ. אומר בורא עולם, אני אתן לך. למה הוא מראה לו בברית בין הבתרים, כמו שראינו בקטע השישי, פסוק י' ז', והיא השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. מה עבר? אומר לנו הגר"א, מדהים, בקטע ה-16. נזדמן פעם לרבינו הגר"א לשמוע מלמד תינוקות. מבאר את הפסוק לתלמידיו, שאל אותם, מה זה אשר עבר? צריך לכתוב אשר עובר עכשיו, מה ששאלנו. ותרץ המלמד, מהי הזכות שעמדה לו לאברהם אבינו שיזכה לברית בין הבתרים? מה שמסר נפשו בכבשן האש. על זאת רמז כאן הכתוב, והנה תנור עשן לפיד אש אשר עבר. מי עבר? אברהם בתוכו בזמן כבשן האש. הוא התנור אשר נמצא כעת בין הגזרים האלה. אברהם רואה את התנור, הוא אומר, וואו, אני מכיר את התנור הזה, ראיתי אותו כבר אז, שקפצתי לאש, שנמרוד לא נתן לי ללכת. וואו, זה אותו תנור. אותו אלוקים שהציל אותי אתמול, שם בתנור, הציל אותי עם לוט, הציל אותי ממצרים, הוא עכשיו מדבר איתי כאן. ואז, מה אומר לו בורא עולם? בגלל התנור של אתמול, בחרתי בך אז להיות לעם, בחרתי בך שממך יצא העם, ולזרעך נתתי את הארץ הזאת. נכון, יצחק עוד לא נולד, אבל כבר אז החלטתי, זהו, אתה ממשיך. זרעך יהיה העם הנבחר, ויגור בארץ הנבחרת. כבר אז החלטתי את זה. ברגע זה, בברית הזאת, שראה אברהם המחזה, זהו. השם הוא האלוקים, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה התורה רוצה שנבין. הסבא הגדול שלנו, מה שהפך אותו להיות מי שהוא, זה האמונה בין עוד מלבדו. החיפוש אחר האמונה, החיפוש אחר האמת, באמונה טוטלית, לא להסתכל לצדדים, רק לראות את האמת, הוא הגיע אליה. כי אמונה מביאה לאמת. באמונה יש את האות הראשונה של א' ב', א'. והמם נון זה האותיות האמצעיות של א' ב'. אם כותבים א' ב' ג' ד' ד' ו' ז' ח' ט' י' ח' ל' מ' וכולי, ובסוף ח' סופית, מ' סופית, נון סופית, אז האות מם היא האות האמצעית. אבל אם את האותיות הסופיות כותבים כ', ח' סופית, ל' מ', מ' סופית, אז האות נון היא האות האמצעית. א' היא האות הראשונה, מ' נון האות האמצעית. איפה הסוף? זה האמונה. מי שיש לו אמונה מגיע לאמת. האות הראשונה, האות האמצעית והאות האחרונה. מגיע לאמת. אברהם הגיע. באה התורה ומציינת לנו את כל שמות המלכים שנלחמו. ועוד הפעם ועוד הפעם כותב הרמב"ן למה בקטע ה-18, ואם ימי המופל מלך שינר המעשה הזה הראה לאברהם להורות, כי ארבע מלכויות תעמודנה למשול בעולם, ובסוף יתגברו בניו עליהם של אברהם, ויפלו כולם בידם, וישיבו כל שבותם ורכושם. ואם ימי המופל מלך שינר זה בבל, אריוך מלך אלצר זה מדי, כדל העומר מלך כילם זה יוון, תידל מלך גויים זה מלכות יוון, זה מלכות אדום. כל המלכים האלה יחזירו בסוף את כל הרכוש, יחזירו בסוף את כל הנפש, יודו אין עוד מלבדו, כי מה שהיה אז יחזור ויהיה היום. אנחנו חיים בעולם שהאומות מתגרות אלו באלו, ואיך שזה נראה זה הולך להיות עוד יותר מסובך, כי מי יודע מי יהיה מחר מה ואיך יהיה מחר. וחזל אומרים בקטע ה-19, אמר רבי לזר ברבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. תדע שכן, שהרי בימי אברהם על ידי שהתגרו מלכויות אלו באלו, באה גאולה לאברהם. כך תבוא גם גאולה לזרו. בורא עולם רוצה דבר אחד, שנחזיק באמונה יתרה. איזו דרך ישרה שיבור באדם, הגמרא באוריות, שיחזיק באמונה יתרה. והנביא חבקוק אמר לנו שכל התורה עומדת על רגל אחת, וצדיק באמונתו יחיה, גמרא במכות. כי הנביא חבקוק הוא הבן האישה השונמית, שנולד אחרי הרבה שנים של עקרות, ואמא מחבקת אותו, והוא מת אחר כך כשהוא גדל בידיים שלה, ואלישה מחיה אותו והיא שוב מחבקת אותו. חבקוק חיבוק כפול, והוא אומר, הייתי פה, חזרתי לשם, ובאתי לפה בחזרה. להגיד דבר אחד, המפתח של הכל צדיק באמונתו יחיה. ההרגשה, הידיעה, אין עוד מלבדו. ממנו הכל, שלו הכל, על ידו הכל. היה הווה ויהיה. זה פותח את כל הדלתות. זה נותן את הכוח לעמוד בכל אתגר. ולגלות ולראות את ידו של הקדוש ברוך הוא. נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת. כפי שאברהם מלמד אותנו, ויאיר את עינינו, מי יאיר ממזרח, מי שהרים את השמש למזרח, ויאיר את כל העולם, הראשון היה אברהם אבינו. חמש פעמים כתוב אור בתחילת בראשית, חמש פעמים כתוב ברכה בתחילת לך לך. הברכה שמביא האור, הראשון שהביא לעולם היה אברהם. נלך בעקבותיו, הנזכה באמת, אל הארץ אשר הרקע, נזכה באמת, לראות את שלמותה של ארץ ישראל, את גאולתה של הארץ, וגאולת עמו של בורא עולם, ובזו השנה נזכה לגאולה השלמה.
שבוע שעבר.